כל חי אונליין 93fm.co.il
Sviros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואים רבותיי חי וראי, הדף היומי. יום ראשון, א' באלול, בית דראש חודש אלול תשע"ח, מסכת מנחות, דף ב'. הדף הפותח את מסכת מנחות, המסכת השנייה אשר בסדר קודשים. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שידור בתדרים 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בסייעתא דשמיא הגדולה הולכים אנו מחיל אל חיל, ואחרי חתימת מסכת זבחים, הראשונה שבסדר קודשים, הולכים אנו אל מסכת מנחות. המסכת השנייה שבסדר קודשים, מסכת שתשתרע על פני שנתיים, החודש הזה, תשע"ח, חודש אלול, ותשע"ט, סיום המסכת בעזרת השם ובישועתו, בכף בכסלב, תשע"ט. היום הזה א' באלול, בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם, משה רבינו עולה לארבע פעם השלישית, לקבל לוחות שניות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה לאר, כדי שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. ואבי עת רצון, כותב המשנה ברורה, בתחילת סימן תקפ"א. מצווה להשתדל לעלות לספר תורה בראש חודש, והמשלים יותר משובח. ואם ראש חודש יומיים, עולה בשניהם, והעלייה של יום שני יותר מעולה מיום ראשון. כך כותב הבן איש חי. האשכנזים הנוהגים לומר לדוד השם אורי ואישי, ערבית ושחרית, התחילו אמש, מוצאי שבת קודש, והגאון האדרת זצל כותב, בראש חודש ובכל יום שמזכירים מעין המאורע, אכלתי לעת פנות היום פת הבא בכסנין, וכיוצא בזה, לברך ברכה אחרונה ולהזכיר מעין המאורע בפרידתו. היום הזה א' באלול נאמרה נבואת חגי הראשונה בשנת ג' אלפים תפתת לבריאת העולם, שבה הוכיחם על העצלות בשיקום בית המקדש, וכותב כף החיים שראוי לאומרה היום. בפרשה שנקרא בשבת, הבאה עלינו לטובה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, לכל נמלה עצל רעדר אחיה וחכם, אשר אין לקצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? רבנן אמרי, הנמלה הזו ג' בתים יש לה, ואינה כונסת בעליון מפני הדלף ולא בתחתון מפני הטינה, אלא באמצע, ואינה חיה אלא וב חודשים, וכל מאכלה אינו אלא חיטה ומחצה. ולמה כונסת כל אלו? שאומרת שמה יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי מוכן לאכול. וחזל, במסכת חגיגה דף תתוו אמרו, דברי תורה קשין לקנותן ככלי זהב ונוכין לאבדן ככלי שרוכית. והמדרש הזה... את הדרכים להתגבר על קשיים אלה אפשר ללמוד מהנמלה. בדבריו במשלי מדגיש שלמה המלך את מעלת הזריזות שמוצאים בנמלה. זריזותה לקבץ, לאסוף, לקנוס בקיץ את לחמה, חייבת לעורר את האדם ללמוד תורה בזריזות ובמסירות, ועל ידי כך יוכל להתגבר על המכשול הראשון הניצב בדרכו, קשה לקנותן ככלי זהב. כהמשך לדברי שלמה המלך עליו השלום, באים חזל ועומדים על תכונות נוספות של הנמלה המלמדות על תבונתה וזהירותה הרבה בשמירה על המזון שהגרה. וכך מדריכים אותנו חכמינו זל, כיצד להתגבר על הקושי הנוסף, נוכין לאבדן ככלי שרוכית. ההיצעה היא, להכין מראש אמצעי שמירה והגירה נכונים, ולהישמר מכל מיני הפרעות אשר בגללן עלול האדם להפסיד את אשר למד ורכש ברוב עמל ויגיע. האיש הנבון אשר יעשה זאת, יזכה לקנות תורה יקרה מזהב ומפז רב, והיא תישמר בידו, על אף היותה דומה לכלי זכוכית. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. יהי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהבייני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. וכהרגלנו בסייעתא דשמיא בפתיחת מסכת, אנחנו מקדימים עם הקדמה ופתיחה למסכת. מסכת מנחות עוסקת בדיני הקורבנות הבאים מסולת חיטים או שעורים. קורבנות אלו נקראים מנחות, ובלשון יחיד מנחה, וכבר נזכרו ענייני מנחות במסכת זבחים. לכל אורך המסכת, 9 מיני מנחות הן. מנחת נסחים הבא עם קורבנות עולה של בהמה או קורבנות שלמים, בין שהם קורבנות יחיד, בין שהם קורבנות ציבור, ועם חטאת ואשם של מצורע. שאר ההטאות והאשמות, וכן בחור ומעשר ופסח, כל קורבנות עופות אינם טעונים מנחת נסחים. מנחת נסחים היא סולת בלולה בשמן, שמן זית, כפי השיעור המפורש בתורה, וכולה נשרפת על גבי המזבח. היא נקראת מנחת נסחים, שכן מביאים עם המנחה יין לנסח, כפי השיעור המפורש בתורה, ומנסחים אותו על המזבח. יש שקוראים למנחה כולה, דהיינו, הסולת והיין, בשם נסחים בלבד. המין השני מן המנחות, מנחת העומר שמקריבים ב-16 בניסן, ביום הראשון לחול המועד פסח, והיא באה מן השעורים, הסירית העיפה, בלולה בשמן. הם מקטירים ממנה קומץ על המזבח, והמותר נאכל לכהנים. מנחה זו נקראת בתורה מנחת ביקורים. הסוג השלישי, שתי הלחם, מביאים בחג השבועות, ככתוב, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה 2 שני עשרונים סולת תיינה, והם נאכלות לכהנים. המנחה הרביעית, לחם הפנים, ככתוב, ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, 2 עשרונים יהיה החלה אחת, ושמת אותם 2 מערכות, 6 המערכת, על השולחן הטהור לפני השם, ונתת למערכת לבונה זכה, והייתה ללחם להזכרה אישה להשם, שאין מן הלחם לגבוה כלום, אלא רק הלבונה נקטרת שמסלקים אותו את הלחם בכל שבת ושבת, והיא זיכרון ללחם, שעל ידה הוא נזכר למעלה כקומץ שהוא הזכרה למנחה. כך מפרש רש"י. ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד, מעת בני ישראל ברית עולם, והייתה לארון ולבניו ואכלו במקום קדוש. 3 המנחות הללו, מנחת העומר, שתי הלחם ולחם הפנים, הן מנחות חובה של הציבור הבאות בפני עצמן. המנחה החמישית זו מנחת חוטא, שמביא עני כשחטא בשבועת העדות או בשבועת ביטוי או בתומת מקדש וקודשיו. במנחה זו נאמר בספר ויקרא, אם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה והביא את קורבנו אשר חטא, הסירית העיפה סולת לחטאת, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה כי חטאתי, והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את הזכרתה והקטירה מזבחה, השאר נאכל לכהנים. המנחה השישית זו היא מנחת סוטה, דיני המתבארים בפרטות במסכת סוטה, והיא נקראת גם מנחת קנאות, ככתוב, איש איש כי תסתה אשתו ועבר עליו רוח קנאה וקנה את אשתו, הביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה, הסירית העיפה קמח שעורים, לא ייצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות ומנחת זיכרון מזכרת אבון. גם המנחה הזו נקמצת ומקריבים את הקומץ על המזבח, והמותר נאכל לכהנים. סוג המנחה השביעי, מנחת כהן משיח, הנקראת גם מנחת חביתין, שהיה הכהן הגדול מקריב בכל יום עשירית העיפה סולת מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, על מחוות בשמן תעשה. המנחה הזו נשרפת כולה על המזבח שנאמר כליל תוקטר. המנחה השמינית, מנחת חינוך, שמביא כל כהן ביום שמתחנך לעבודה בבית המקדש, או כהן שנתמנה לכהן גדול קודם שיתחיל בעבודה, ומביא שרון סולת בלולה בשמן, שבאה כמנחת חביתין וכולה נשרפת על המזבח, שכן כל מנחה שמביא הכהן נשרפת כולה על המזבח, כמו שכתוב, יכול מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. כל אחת מארבע המנחות האחרונות, מנחת חוטא, מנחת סוטה, מנחת כהן משיח ומנחת חינוך, היא מנחת חובה של יחיד הבא כקורבן בפני עצמו. והמנחה התשיעית זו מנחת נדבה, שנודר או נודב היחיד להביא קורבן מנחה, ככתוב, ונפש כי תקריב קורבן מנחה. וחמישה מינים הם במנחת נדבה. מנחת סולת, מנחת מאפה תנור, חלות, מנחת מאפה תנור רקיקים, מנחת מחוות, מנחת מרחשת. כל אחת מהמנחות הללו, ממנחות הנדבה, באות מסולת חיטים, והמנחת טעונה שמן ולבונה ומקטירים ממנה קומץ על גבי המזבח, והשאר נאכל הכהנים. אבל אם מביאה הכהן, אינה נקמצת וכולה נשרפת על גבי המזבח, כמו שהזכרנו לעיל במנחת חינוך. 4 עבודות הן במנחה הנקמצת. א', קמיצת המנחה, ב', נתינת הקומץ בכלי שרת, ג' הולכתו למזבח, ד' הכתרתו על גבי המזבח. ארבע עבודות אלו דינם כעבודות הנעשות בזבחים, שחיטה, קבלת אדם, הולכה וזריקה, והעושה אחת מהן במחשבת שינוי הזמן, הרי הוא פוסל את המנחה ועושה אותה פיגול. ואם עשה אחת מהעבודות במחשבת שינוי המקום, פסל את המנחה. גם בעניין שלא לשמה ולגבי פסולים אחרים, דינם של המנחות כדין הזבחים, כפי שנלמד בשלושת הפרקים הראשונים של מסכתנו. למרות שסתם בהמות ועופות וחיטים וזיתים וענבים כשרים לזבחים ומנחות ונסכים, מצווה מן המובחר להביא מן המין המשובח ביותר. הרוצה לזכות עצמו יחוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קורבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו. כאמור בתורה, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו מחל בהן, והאיש השם אל הבל ואל מנחתו. הוא הדין בכל דבר שהוא לשם הקל הטוב, שיהיה מן הנאה והטוב. אם בנה בית תפילה יהיה נאה מבית ישיבתו, האכיל רעב יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, כיסה ערום יחסה מן היפה שבכסותו, יקדיש דבר יקדיש מן היפה שבנכסיו, כנאמר בספר ויקרא, כל חי לב לאשם. החיטים מכל המקומות כשרות למנחות, בין מארץ ישראל בין מחוץ לארץ, אבל צריכים להביאה מן המובחר, והיו רגילים להביא ממקומות מסוימים שבארץ ישראל, כפי שנלמד במסכתנו. חיטים שהתליעו וכן סולת שהתליעה פסולים למנחות. מקום הזיתים שעושים מהם את השמן, אם כך זיתים מכל הארצות כשרים לשמן של מנחות, אבל צריכים להביאה מן המובחר, והיו מביאים ממקומות מסוימים בארץ ישראל, כפי שדבר המשנה לקמן בדף פה עמוד ב'. זיתים שרויים במים וכבושים ושלוקים פסולים למנחות. שלושה מיני זיתים הם הנלקטים בשלושה זמנים שונים, ומכל מיני היו מוצאים שלושה מיני שמן. ואלו הם מיני הזיתים. הזיתים שבראש עץ הזית נלקטים ראשונים, משום שהחמה זורחת עליהם והם ממהרים להתבשל יפה. זיתים העומדים באמצע האילן, שאינם כל כך גלויים לחמה ואינם ממהרים להתבשל כמו אלו שבראש האילן, הם המין השני. והמין השלישי, זיתים שבתחתית האילן, שאינם מתבשלים יפה, וכדי להוציא את שמנם, צריך להניחם בתוך מעתן, אותו כלי גדול שצוברים בו את הזיתים כדי שיתחממו ויתבשל שמנן בתוכן, ויהיה נוח להוציאו בבית עבד. ואלו הם שלושת מיני השמן שיוצאים מכל מין ומין של הזית. א', שמן ראשון שיוצא על ידי קטישה, שקוטשים את הזיתים ומניחים אותם בתוך סל שיש בו נקבים, ומניחים כלי תחתיו, והשמן זב מעצמו מהסל ונשפח לתוך הכלי. לאחר מכן נוטלים את הזיתים שנותרו בסל וטוענים אותם תחת קורת בית הבד כדי להוציא את שמנם. זהו המין השני של השמן. והשלישי, לאחר שיצא שמן זה, נוטלים את הזיתים מתחת הקורה וטוחנים אותם, ושוב טוענים אותם תחת הקורה כדי להוציא את שארית שמנן. השמן למנורה אינו בא אלא מהשמן הראשון שבכל שלושת מיני הזיתים, כנאמר שמן זית זך קטית למאור, ודורשת הגמרא בדף פיוו, זך קטית למאור ולא זך קטית למנחות. המובחר שבכולם הוא הראשון שבמין הראשון. ושאר מיני השמן אינם קשרים אלא למנחות. אבל מצווה מן המובחר להביא את השמן המשובח יותר. כסדר הזה. הענבים והיין. ענבים מכל הארצות קשרות ליי נסכים, אבל יש להביאה מן המובחר, והיו רגילים להביאה ממקומות מסוימים לפי סדר חשיבותם המפורט במשנה בדף פיוו עמוד ב', הראשון ראשון קודם. יין מתוק ומבושל ומעושן פסול למזבח, נחלקו התנאים ביין ישן. לא היו מביאים מהיין שבפי החבית, מפני הקמחים המצויים שם, ולא מתחתית החבית מפני השמרים המצויים שם, אלא מהשליש האמצעי בלבד. קידוש המנחה. מנחה שנתקדשה בפה אינה קדושה אלא בקדושת דמים ומועלים בה, ועדיין אפשר להוציאה לחולין על ידי פדיון. כדי לקדשה בקדושת הגוף קודם שבאים לעבוד בה, יש לקדשה בקדושת הגוף כדי שתהיה ראויה לעבודותיה, והקידוש הזה נעשה על ידי נתינה בכלי שרת, ומאותה שעה שוב אין לה פדיון, והיא נפסלת בכל פסולי הקודשים הקדושים בקדושת הגוף, כגון בלינה ובתומה של טבול יום ומחוסר כיפורים. 17 פסולים יש במנחות. א', אנשים הפסולים לעבודה, ב', יד שמאל, ג', ישיבה, ד', חציצה, ה', מנחה שנחסרה או עבדה, ו', ריבוי או חיסור בשיעורה, ז', קומץ שנתפזר, ח', מנחה שנתערבה, ט', חימוץ, יוד פיגול, יוד א' שלא לשמה, יוד ב' תומה, יוד ג' לינה, יוד ד' יוצא, תתווה ויסורי אכילה, תתזי נחזרת קומץ שנקמץ בפסול לכלי המנחה, ויוד ז' שותפות. במסכתנו נלמד בעזרת השם ובישועתו על מצוות אכילתה של המנחה, על זמן אכילתה, מקום האכילה, הראויים לאכילה ואופן האכילה. כמו כן נלמד אודות קורבנות הטעונים לחם. נלמד על איסור אכילת חדש, כל חמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת, שועל ושיפון שישרישו לאחר העומר של השנה שעברה אסורים באכילה באיסור חדש, עד לזמן הקרבת העומר. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה חדש ניתר מיד בהקרבת העומר, ובמקומות הרחוקים מהמקדש שלא נודע להם באיזה שעה הקריבו את העומר, הותר החדש מחצות יום תזיין בניסן, מפני שסמכו על כך שלא יתעצלו מלהקריבו עד חצות היום. לאחר שחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה הדש אסור בכל יום תזיין בניסן. חוץ לארץ נחלקו התנאים והמוראים באיסור חדש בחוץ לארץ. יש אסורים שנוהג מן התורה גם בחוץ לארץ, כנאמר בכל מושבותיכם, ויש הסוברים שאינו נוהג בחוץ לארץ מן התורה אלא מדברי סופרים בלבד, ולא נאמר בכל מושבותיכם, אלא למעט שאף בארץ ישראל לא נהג האיסור הזה מיד בכניסה לארץ, אלא רק לאחר 14 שנים שבהם כבשו וחלקו את הארץ. ויש מהראשונים שכותב שלפי השיטה זו גם חכמים לא אסרו את החדש בכל חוץ לארץ, אלא רק במקומות הסמוכים לארץ ישראל. אסור גם לקצור מחמשת מיני דגן קודם לקצירת העומר, שכן נאמר בעומר ראשית קצירכם, שיהיה הוא ראשון לכל התבואות החדשות הנקצרות. איסור חדש לגבוה, אין מביאים מנחות מן החדש קודם העומר, בין מנחה הבא בפני עצמה ובין מנחת נסחים הבא עם הזבח, בין מנחת חיטים ובין מנחת שעורים, ואם הביא, פסולות. כשם שאין מביאים מנחות מן החדש קודם העומר ושתי הלחם, כך הן מביאים יין לנסחים וביקורים מפירות שבעת המינים מן החדש עד לאחר הבאת שתי הלחם, שכן נאמר בהם ביקורי קציר חיטים שיהיו הם קודמים לכל הביקורים. הבאת שתי הלחם בחג השבועות. קיים דמיון רב בין שני הפרקים הראשונים של מסכת צבחים לבין שני הפרקים הראשונים של מסכת מנחות. אילו ואילו עוסקים בפסול שלא לשמה, בפסול פיגול ובשאר הפסולים. הפרקים השלישי והרביעי במסכת מתמקדים במקרים מסוימים שבהם מספר מרכיבים תלויים זה בזה ומעכבים זה את זה, וכגון כפי שבמנחות אי אפשר לשמן בלא סולת ואי אפשר לקומץ בלא לבונה, כך גם שני סעירי יום הכיפורים תלויים זה בזה שאי אפשר לאחד בלא ראהו. כמו כן, שתי הפרשיות שבמזוזה תלויות זו בזו. התחילת מותנה בקיומו של הצבע הלבן שבציצית ועוד ועוד. אגב כך, הגמרא עוסקת בענייני ספרי תורה מזוזות וציצית, וכך 15 דפים באמצע מסכת מנחות מהווים את המקום העיקרי בתלמוד שבו לובנו דיני סתם, ספר תורה תפילין ומזוזות וציצית. הדברים הללו לובנו הדק היטב. בפרקים החמישי, השישי, השביעי והשמיני נלמד על פרטי עשיית המנחות והקרבתן, ביניהם דיני מנחת העומר, דיני לחמי התודה וענייני מצוות ספירת העומר. העיסוק בחומרים שמהם באים המנחות כגון הקמח, השמן והיין ודיניו נפתח בפרק התשיעי. הפרק העשירי עוסק בכלים שבהם מקדשים את המנחות. נציין כי בספרי המשניות סדר הפרקים שונה. הפרק השישי שבגמרא, העוסק בענייני עומר ומנחתו, מופיע כפרק עשירי. פרק 11 דן בשתי הלחם, בלחם הפנים ובצורתם, כמו גם בצורתו של השולחן שעמד בהיכל. והפרקים ה-12 וה-13 עוסקים בהלכות נדרי קורבנות. המנחה מאופיינת כקורבנו של העני שאין ידו משגת להביא קורבן בהמה ואף לא קורבן מן העוף, ולכך מתייחסת המשנה האחרונה של מסכת מנחות בדף קוף יוד, בה נאמר כך: נאמר בעולת בהמה אישי ריח ניחוח, ובעולת עוף אישי ריח ניחוח, ובמנחה אישי ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. יש המבארים כי תפילת המנחה נקראת כך משום שזמנה הוא בשעות אחר הצהריים, בעת שהשמש צועדת לעבר מקום מנוחתה כביכול. ככה תוספות יום טוב במסכת ברכות בפרק הרביעי. אבל יש מן הראשונים האומרים כי זמן אחר הצהריים נקרא מנחה משום שבשעות האלו היה זמן הקרבת מנחת התמיד של בין הארבעים, ומכאן גם שם התפילה שזמנה באותה עת. ככה תוספות במסכת פסחים דף קוף זין עמוד א'. אנחנו בעזרת השם ובישועתו לומדים על המנחה, על המנחות, בשעת שחרית. אחרי ההקדמה הזו, ניגשים אנו בטוב ליבב, בשמחה ובסייעת הדשמיה הגדולה, אל לימוד הדף הראשון של מסכת מנחות, דף ב'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין מחשבת שלא לשמה במנחות, שאם הוקרבה המנחה שלא לשמה, אלא לשם מנחה אחרת, כגון שהתנדב מנחת מרחשת והביאה לעזרה, וקמץ הכהן ואמר הרי אני קומץ אותה לשם מנחת מחוות, פוסלת מחשבה זו את המנחה. ובמסכת זבחים דף ד' עמוד ב' למדנו שמקור דין לשמה בכל הקורבנות וממה שנאמר בשלמים, ואם זבח שלמים קורבנו שתהא זביחה לשם שלמים, והוקשו ושבו כל הקורבנות לשלמים, שנאמר זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. מהקש זה למדנו דין לשמה גם במנחות. כך תוספות בדיבור המתחיל כל המנחות שנקמצו שלא לשמן. לכמן בדף ב' עמוד ב' דורש רבי שמעון דין לשמה במנחה ממה שנאמר בקודש קודשים היא כחטאת וכאשם, שמנחת חוטא שקרבה שלא לשמה פסולה כחטאת, ומנחת נדבה שלא לשמה כשירה ואינה עולה לשם חובה כאשם. אבל אומרים התוספות שהדרשה הזו אינה אלא אסמכתה, ועיקר הכתוב בא ללמד שאם בא לעבוד את עבודות המנחה ביד עובדה ביד ימין כחטאת, ואם בא לעובדה בכלי, עובדה אפילו בשמאל כאשם. כדברי רב יהודה ברי דרב חייה במסכת צבחים דף י' א' עמוד א', בשיטת רבי שמעון. ברוב המנחות אין מחשבה זו פוסלת לגמרי את המנחה, אלא רק את ריצויה וכפרתה, שאפילו שקומצה מוקטר על גבי המזבח ושיערי הנאכלים, מכל מקום אינה עולה לבעלים לשם חובה. שאם נדר אדם הרי עליי מנחה ונקמצה המנחה שלא לשמה, הרי הוא צריך להביא מנחה אחרת לתשלום לדרו, ואינו יוצא במנחה שקרבה שלא לשמה. אפילו שהקורבן כשר, מכל מקום יש בו פסול מסוים הגורם לו שלא יירצה, ואינו מקיים את חובת נדרו עד שיביא קורבן מושלם כהלכתו. אבל ישנן מנחות שמחשבת שלא לשמה פוסלת אותן לגמרי להקטרה ולאכילה, כמבואר לקמן, כי אין דין זה שנתה המשנה בתחילת מסכת זבחים לעניין קורבנות. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח והחטאת. פסח וחטאת גם אינם כשרים לעלות על המזבח. סדר הקרבת המנחה הוא, לאחר שניתן את המנחה בכלי שרת, קומץ ממנה הכהן בידו מלוא קומצו, ונותן את הקומץ בכלי אחר, ומוליכו למזבח, ומקטיר את הקומץ על גבי המזבח. נמצא שארבע עבודות הן במנחה: קמיצה, נתינת הקומץ בכלי, הולכה והקטרה, ובכל אחת מהעבודות האלו פוסלת מחשבת שלא לשמה, כפי שהתבהר בדברי המשנה. העבודות הללו הן כנגד ארבע עבודות אדם בזבחים שנאמר בהם פסול שלא לשמה: קמיצה כנגד שחיטה, נתינת הקומץ בכלי כנגד קבלת אדם, הולכת הקומץ כנגד הולכת אדם, והקטרת הקומץ כנגד זריקת אדם, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף י"ג עמוד ב'. ועוד שתי עבודות ישנן במנחה, והן הגשת המנחה קודם הקמיצה למערב המזבח הנוהגת בכל המנחות, ותנופת המנחה במנחת העומר ומנחת סוטה. אבל אין מחשבת שלא לשמה פוסלת בעבודות אלו, אפילו שאינן קשרות, אלא בכהונה. כך תוספות בדיבור המתחיל: כל המנחות שנקמצו שלא לשמן. אומרת המשנה, פותחת את מסכת מנחות: כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשירות. ופשטות לשון המשנה שלא לשמן מתפרשת בשינוי קודש, כלומר לשם מנחה אחרת. כמבואר בהמשך דברי המשנה, לשם מנחת חוטא, לשם מנחת נדבה. אבל במסכת צבחים בדף ד' עמוד א' למדנו שבכלל דין זה גם שינוי בעלים, כלומר לשם שיתכפר באדם אחר ולא הבעלים. וצריך לומר שפשיט עלה לגמרא שבכל מקום שמוזכר פסול שלא לשמה, זה כולל גם שינוי קודש וגם שינוי בעלים. אם כן, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשירות, והקומץ מוקטר על גבי המזבח, וכן שיירי הנאכלים על ידי הכהנים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, ועליהם להביא אחרת תחתיה. וכותב הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת זבחים, שהוסיפה המשנה את המילה לבעלים כדי להורות שדווקא בקורבנות יחיד שיש להם בעלים ידועים פוסלת מחשבת שלא לשמן. אבל קורבנות ציבור אינם נפסלים במחשבה הזו, משום שהסכין מושכתן לכמות שהן. דהיינו, שהשחיטה מכשירה אותם למה שהם הוקדשו. אומרת המשנה, חוץ ממנחת חוטא, מנחה הבאה לעבירות שחייבים עליהן קורבן עולה ויורד, קורבן לפי היכולת הכלכלית של החוטא, והן שבועת העדות שמשביע אדם את חברו שאינו יודע לו עדות, והמושבע ידע את העדות ושיקר בשבועתו, הנכנס למקדש או האוכל קודשים בשוגג כשהוא תמה, הנשבע שבועת שקר, כגון שנשבע לא אכלתי ואכל, שאם הוא עשיר עליו להביא על עבירות אלו כסבא או סעירה לחטאת, ואם הוא עני עליו להביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואם הוא עני ביותר, מביא עשירית עייפה סולת לחטאת. אז כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות, מנחת סוטה, אישה שכינה לבעלה שלא תסתתר עם איש פלוני והלכה ונסתרה עמו, נכנסה עמו לבית הסתר, ואין ידוע אם זינתה איתו או לא, שכאשר מביאה בעלה אל העזרה לכהן כדי להשקוטה מהמים המרים, מים שנמחקה לתוכם פרשת סוטה, עליהם להביא עשירית עייפה קמח שעורים למנחה. אז מנחת חוטא ומנחת קנאות שנקמצו שלא לשמן, הרי הן פסולות לגמרי. ואין קומצן מוקטר על גבי המזבח, וכן אין שיירי נאכלים לכהנים. ובגמרא לקמן בדף ד' עמוד א' יבואר המקור של הדין הזה. מפרשת המשנה את האופנים שבהם נפסלות מנחות אלו במחשבת שלא לשמה: מנחת חוטא ומנחת קנאות שכמצן שלא לשמן, או שנתן את קומצן בכלי שלא לשמן, והילך או שהוליך את קומצן למזבח שלא לשמן, והקטיר או שהקטירן שלא לשמן של מנחות אלו ללשם מנחה אחרת, או שחישב באחת מעבודות אלו הריני עובד לשמן ושלא לשמן, או שחישב בשעת העבודה הריני עובד שלא לשמן ולשמן, הרי הן פסולות. וכך שנינו במסכת פסחים בדף נ"ט עמוד ב' לעניין קורבן פסח, שאם יקריבו לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו, פסול. והסתפק רב פאפה שם בביאור דברי המשנה: האם מדובר כשחישב שתי מחשבות אלו באותה עבודה עצמה? ואז לפי זה המשנה שנויה בשיטת רבי יוסי שסובר שאף בגמר דבריו אדם נתפס, וכשאומר אדם שני דיבורים סותרים, חלים שניהם. אבל לשיטת רבי מאיר הסובר תפוס לשון ראשון, חל רק דיבורו הראשון. ואם חישב לשמה ושלא לשמה, חלה רק מחשבתו הראשונה והקורבן כשר. או שמדובר כשחשב את שתי המחשבות על שתי עבודות שונות. וכגון, שחישב בשעת שחיטה לשחוט לשמו על מנת לזרוק את דמו שלא לשמו, ולפי זה המשנה שנויה לדברי הכל ואינה תלויה במחלוקת התנאים האמורה. ורשי סותם כאן כצד הראשון ששתי המחשבות הן באותה עבודה עצמה. ועוד נוסיף רשי, אף שכבר שנתה המשנה לשמה ושלא לשמה פסולה, וצריכה המשנה לשנות גם שלא לשמה ולשמה פסולה, שכן היה מקום לומר שעיקר דעתו היא, כפי שחשב לבסוף, אם לבסוף חשב לשמה, אין פוסדת מחשבת שלא לשמה שחישב בתחילה. לכן הוא צריכה המשנה להשמיענו שגם באופן זה המנחה פסולה, משום שגם בתחילת דבריו אדם נתפס. אומרת המשנה כיצד היא מחשבת לשמן ושלא לשמן, שבתחילה חשב על מנחת חוטה לשם מנחת חוטה, ולבסוף לשם מנחת נדבה. והחידוש של המשנה הוא, שאפילו שאין הבדל בין מנחת חוטה למנחת נדבה בגוף המנחה ובעבודותיה, וכל ההבדל ביניהם הוא רק שמנחת חוטה בא בלא שמן ולבונה, מכל מקום שינוי קודש הוא, וכל שכן שמנחת מחוות לשם מנחת מרחשת היא שינוי קודש. וכיצד היא מחשבת שלא לשמן ולשמן, שבתחילה חשב על מנחת חוטה לשם מנחת נדבה, ולבסוף חשב עליה לשם מנחת חוטה. ולמרות שנקטה המשנה פסול לשמה ושלא לשמה במנחת חוטה ומנחת קנאות, מן הרמב״ם בהלכות פסולי המוקדשים פרק י' ג' הלכה א' מבואר, שגם שאר קורבנות ולכאורה הוא הדין לשאר מנחות שקרבו לשמם ושלא לשמם כשירים, ואינם עולים לשם חובת הבעלים. רואה המשנה שלנו הפותחת את מסכת מנחות, ודף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את לשון המשנה, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשירות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. שואלת הגמרא, למה לי למתנה, למה לה למשנה להאריך בלשונה ולשנות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה? ליתני, הרי היה לה לשנות ולא עלו לבעלים לשם חובה, בלי המילה אלא, שכן שנינו במסכת פסחים דף ג' עמוד ב' לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. משיבה הגמרא, הקמה שמלן, המשנה באה להשמיענו בעריכות לשונה, שרק לבעלים עוד לא עלו לשם חובה, המנחות הללו שנקמצו שלא לשמן. אבל לשאר דברים מלבד הדין הזה, המנחה גופה כשירה, כשאר המנחות לכל דבר, ועל כן, אסור לשנויי, אסור לשנות במנחה הזו שנקמצה שלא לשמה, ולעשות את שאר עבודותיה שלא לשמה. כגון שקמץ את המנחה שלא לשמה, שאסור לתת את הקומץ בכלי שלא לשמה, אלא חייבים מיד שמתגלית הטעות, להמשיך ולעשות אותה לשמה את המנחה. כדי רבה, כדברי רבה לעניין, מחשבת שלא לשמה בזבחים. דאמר רבה, בדף הראשון של מסכת זבחים, עולה ששחטה שלא לשמה, אפילו שאינה עולה לבעלים לשם חובה, אסור לזרוק את דמה שלא לשמה. והוא הדין לקבלת הדם והולכת הדם, אלא שנקת רבה זריקה משום שהיא עיקר הקורבן. ועוד יש לומר שהוא נקת זאת לרבותה, לחידוש, שאפילו אם שחט וקיבל והוליך שלא לשמה, עדיין הקורבן עומד בקדושתו, ואסור לשנות בו בזריקה. מפרשת הגמרא את עמו של רבה, היא באה איתה אם האם תרצה תאמר שטעם איסור זהו מסברה, היא באה איתה אם האם תרצה תאמר שמקור האיסור הוא מדרשת הכתוב. ובלשון הגמרא, והיא באה איתה אם הקרא, ומפרשת הגמרא, היא באה איתה אם הסברה, אם תרצה תאמר שטעם האיסור הוא מסברה, שאסור להמשיך ולשנות במחשבה הראויה של המנחה, שכן משום דמשני בה, כל אני לישני בה ונזיל, וכי משום ששינה בפעם אחת במחשבת הקמיצה, יש לו להמשיך ולשנות בה במחשבת שאר העבודות? ודאי שלא. היא באה איתה אימה, אם תרצה תאמר שמקור האיסור הוא ממה שנאמר, קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חף ג' פסוק חף ד', מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה. וההלכה בידינו בקורבנות שהאדם מחייב את עצמו מרצונו, ישנם שני סוגים. אם אמר בלשון הרי עליי קורבן, הרי זה נדר. ואם לאחר שהקדיש בהמה לנדרו, עבדה הבהמה או מתה, הרי הוא בחייו באחריותה, ועליו להביא אחרת תחתיה. אבל אם אמר על בהמה מסוימת, הרי זו לקורבן, מיד היא מתקדשת בקדושת מזבח, והיא מתה או עבדה, אינו חייב באחריותה, שכן לא התחייב, אלא בהבאת בהמה זו בלבד. ולפי זה, הכתוב האמור לכאורה תמוע. הרי מאחר שהתחיל בנדר שהוא בהרי עליי, כלשון הכתוב כאשר נדרת, מדוע הוא מסיים בלשון נדבה? שהיא בהרי זו, וכי קורבן זה שנדר האדם בלשון נדר הוא נדבה, הרי נדר הוא. ואיך קרי לי, איך קורא לו הכתוב נדר, וגם קרי לי וגם קורא לו נדבה, אלא בהכרח שכוונת הכתוב היא, שאם כמו שנדרת עשית והקרבתו לשמו, יהיה נדר ויעלה לשם חובתך כאשר נדרת. ואם לאו, אם לא תקריבנו לשם מה שנדרת אותו אלא לשם זבח אחר, יהיה קורבן זה נדבה, וכאילו התנדבת אותו לשם נדבה אחרת ולא לשם הנדר הראשון, ואינך יוצא בו ידי חובת נדרך. הברייתא במסכת ראש שנה בדף עמוד א' דורשת את הפסוק הזה לעניין איסור בעל תאחר שהוא נוהג בין בנדר ובין בנדבה. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל ואם לאו יהיה נדבה, הרי דין בעל תאחר אינו שייך אלא קודם שחיטה, ואילו מהאופן שהגמרא כאן דורשת את הפסוק הזה, שאם שחטת שלא לשמו נעשה נדר לנדבה, עולה כי הכתוב מדבר לאחר שחיטה. תרצים התוספות שאומנם הכתוב נדרש על בעל תאחר קודם השחיטה, אבל כאן דורשת הגמרא פשוטו של מקרא, שמשמע ממנו שהנדר עצמו נעשה נדבה על ידי שחיטה שלא לשמה. הרי לנו מסיים את הגמרא שקרא הכתוב לקורבן שנשחט שלא לשמו נדבה, ונדבה נשארי לשנויה בה, וכי מותר לשנות בנדבה ולהקריבה לשם זבח אחר? הרי ממה שנאמר בספר ויקרא פרק ג' פסוק א' עם זבח שלמים קורבנו, למדנו שצריך שתהיה זביחה לשם שלמים, וגם שלמי נדבה בכלל. אם כן, אפילו שנשחט הזבח שלא לשמו ואין הבעלים יוצא בו ידי חובתו, מכל מקום אסור לזרוק את דמו שלא לשמו כדין נדבה. דנה הגמרא בדף ב' עמוד ב', האם משנתנו שנויה גם בשיטת רבי שמעון המובאת בברייתא שלפנינו? אומרת הגמרא, לימה מתניתין דלא כרבי שמעון, האם ניתן לומר שמשנתנו היא לא כמו שיטת רבי שמעון? דתניא, שנינו בברייתא לקמן בדף מ"ט עמוד א', ברייתא שמופיעה גם במסכת זבחים דף ט' עמוד ב', רבי שמעון אומר, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשירות, ואף עלו לבעלים לשם חובה, משום שאין המנחות דומות לזבחים, ועל כן רק בזבחים נוהג פסול שלא לשמה, ולא במנחות, וגם לא במנחת חוטא, שכן הקומץ מנחת מחוות לשום מרחשת, קומץ את מנחת המחוות לשם מנחת מרחשת, הרי מעשיה, צורת עשייתה במחוות מוכיחין עליה, שהיא קדושה לשם מחוות, ולא לשם מרחשת. ונפרט, חמישה מיני מנחות הן, סולת, חלות, רקיקין, מחוות ומרחשת. המחוות והמרחשת הם שני כלים שבהם מתגנים את המנחה, ומחלוקת הנעימי במשנה לקמן בדף סמך ג' עמוד א', בהבדל שביניהם. לדעת רבי יוסי הגלילי, למרחשת יש כיסוי ולמחוות אין כיסוי. לדעת רבי חנינה בן גמליאל, מרחשת היא כלי עמוק ועל כן מעשה הרוכשין ורקין, ומחוות היא כלי שטוח ועל כן מעשה הקשין. פירש רשי, שמשום שהמחוות שטוחה, השמן מתפזר באוגניה ונשרף, ומתוך כך המנחה מתקשה. אבל במרחשת שהיא כלי עמוק, אין השמן נשרף מהר ועל כן המנחה נשארת רכה, ומרחשת היא מלשון רכישה, שכשאדם שם את אצבעו עליה, השמן מתנוענע בתוכה. אם כן, כאשר הוא חושב עליה לשם מרחשת, גלוי וידוע לכל שהוא מחזב. וכן הקומץ מנחה חריבה יבאישה בלא שמן ולבונה, לשום לשם מנחה סתם שהיא בלולה בשמן, שהרי מנחת חוטא ומנחת סוטה הן חריבות, כנאמר לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כך נאמר במנחת חוטא ובמנחת סוטה נאמר לא ייצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, ואילו שאר המנחות נבללות בשמן, לא כשמן לכל יסרון סולת, ושלוש מתנות שמן יש בהם, נתינת השמן בכלי שמתגנים בו את המנחה, בלילת הסולת בשמן, ויציקת שמן עליה לאחר עשייתה. הרי מעשה המוכיחין עליה שהיא קדושה לשם מנחה חריבה ולא לשם בלולה. נמצא שחולק רבי שמעון על חכמים בשני דברים, גם בשאר מנחות שנקמצו שלא לשמן, שלדעת חכמים אינן עולות לשם חובה ולדעת רבי שמעון עלו, וגם במנחת חוטה שנקמצה שלא לשמה שלדעת חכמים היא פסולה, ולדעת רבי שמעון כשירה ועולה לשם חובה. אבל בזבחים אינו כן, אין מעשה הקורבן מוכיח עליו איזה קורבן הוא, וכאשר הוא חושב לשם זבח אחר, לא ניכר לכל שהוא מחזב, משום ששחיטה אחת היא לכל הקורבנות כולן, וכמו כן זריקה אחת לכולן, וגם קבלה אחת לכולן. וסובר רבי שמעון שאין מחשבת שינוי פוסלת, אלא במקום שאין ניכר עליה שהיא שקר, אבל מחשבה שניכר וידוע לכל שהיא מחשבת שקר, אינה מחשבת פסול. ואף על גב שישנם זבחים שדמם ניתן במתנה אחת ויש שניתן דמם בארבע מתנות, מכל מקום אם זרקת ניתנים במתנה אחת לשם הניתנים בארבע מתנות, לא ניכר מתוך מעשיו איזה קורבן הוא. שכן, אף הניתנים בארבע מתנות מחפרים בדיעבד גם אם זרק רק מתנה אחת, והרואה יסבור שהוא מהקורבנות שניתנים בארבע מתנות שבדיעבד מתנה אחת מועילה. כך אומרים תוספות בדיבור המתחיל, זריקה אחת לכולן. לכמן בדף ג' עמוד ב' מובאת סתירה בין דברי רבי שמעון האמורים לבין דברה וברייתא אחרת שגם במנחה פוסלת מחשבה שלא לשמה, וכמה תירוצים נשנו ביישוב הסתירה הזו. ואירת הגמרא, אניחא לרב אשי דאמר ביישוב הסתירה אמורה בדברי רבי שמעון. הסביר רב אשי, כאן בברייתא הראשונה מדובר בקומץ מחבת, ואמר הרי אני קומץ אותה לשום מרחשת, ולא הזכיר בדבריו את שם המנחה אלא רק את שם הכלי, שלדעת רבי שמעון היא קשירה, שמכיוון שלא הזכיר שם המנחה אלא רק את שם הכלי, דברי הבל בעלמא הם לומר על מחבת שהיא מרחשת, ואין בדבריו כלום. אבל כאן בברייתא השנייה מדובר בקומץ מנחת מחבת, ואמר הרי אני קומץ אותה לשום מנחת מרחשת, שבזה מודה רבי שמעון שהיא פסולה, שלפי זה יש לומר מתניתין מנחה לשום מנחי. משנתנו מדברת באומר הרי אני קומץ מנחת מחבת זו לשם מנחת מרחשת, שאף רבי שמעון מודה בה שאינה עולה לשם חובה, ונמצא שהמשנה שנויה גם בשיטתו. אלא לרבא ורבא המתרצים באופן אחר את הסתירה שבדברי רבי שמעון, מה איקה למימר, איך ניתן לומר שמשנתנו שנויה גם בשיטתו של רבי שמעון? ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא כדקה משני רבא, אם תרצה ליישב את משנתנו בשיטת רבי שמעון כמו שיישב רבא את הסתירה בדבריו, כאן בברייתא הראשונה שהכשיר רבי שמעון מנחות שלא לשמן מדובר בשינוי קודש, שמכיוון שמעשה המנחה מוכיחים שהוא מחזב, אין בדבריו כלום, ואילו כאן בברייתא השנייה שפסל מנחות שלא לשמן מדובר בשינוי בעלים, שיקריב את המנחה שלא לשם הבעלים אלא לשם אדם אחר, שמכיוון שאין מעשה המנחה מוכיחים שמחשבת שקר היא, הרי זו מחשבת פסול, וכמו כן נעמיד את משנתנו בשינוי בעלים, שמודה בו רבי שמעון שהוא פוסל גם במנחות. את זה אי אפשר לתרץ. המתניתין, הרי במשנה שנאמר שלא לשמן, שינוי קודש הוא ולא שינוי בעלים. דהרי קטני נאמר בסיפה, כיצד לשמן ושלא לשמן האמור במנחת חוטה, שיקריבה לשום מנחת חוטה ולשום מנחת נדבה. הנה רואים שמדובר פה בשינוי קודש ולא בשינוי בעלים. והנה מי כדמשני רבה, וגם אם תרצה לתרץ את הסתירה בדברי רבי שמעון כתירוצו של רבה שאמר, כאן בברייתא הראשונה שהכשיר רבי שמעון שינוי קודש במנחות מדובר בקומץ מנחה אחת לשום מנחה אחרת, ואילו כאן בברייתא השנייה שפסל רבי שמעון מדובר בקומץ מנחה לשום זבח לשם קורבן בהמה, גם לא נוכל להעמיד את המשנה שלנו כשיטת רבי שמעון. המתניתין, הרי מנחה שלא לשמה ששנינו במשנתנו שהיא פסולה, מנחה שנקמצה לשום מנחה היא ולא לשום זבח. דקטני הרי נאמר בסיפה, כיצד הוא שלא לשמן ולשמן, שיקריב מנחת חוטה לשם מנחת נדבה ולשם מנחת חוטה, והרי במנחה לשם מנחה אחרת רבי שמעון מכשיר. מסיקה הגמרא, אלא לפי תירוצם של רבא ורבא מחברתא, ברורו דמתניתין דלא כרבי שמעון. המשנה לא הולכת כשיטת רבי שמעון המכשיר בשינוי ממנחה למנחה. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בסתירה שבדברי רבי שמעון. ורמי דרבי שמעון דרבי שמעון, יש להקשות סתירה מדברי רבי שמעון שבברייתא לעיל על דבריו בברייתא אחרת. דתניא, שנינו בברייתא שרבי שמעון אומר נאמר במנחה בספר ויקרא פרק ו' פסוק י', קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. ומהקש זה של מנחה לחטאת ואשם למדנו שיש מהן שדינן כחטאת ויש מהן שדינן כאשם, שמנחת חוטא הרי כחטאת באמה, ולפיכך אם כמצה שלא לשמה הרי היא פסולה, כחטאת שנשחטה שלא לשמה. שכן שנינו במשנה הראשונה במסכת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מפסח וחטאת. ובגמרא שם מבואר בדף ח' שמקור דין לשמה למצווה בחטאת וממה שנאמר בשלמים, ועם זבח שלמים שתהא זביחה לשם שלמים, שכן בכתוב זאת התורה הוקשו כל הקורבנות שלמים ואף חטאת בכלל ההיקש הזה. ממה שנאמר בחטאת, חטאת אי, למדנו שמחשבת שלא לשמה פוסלת בה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו מנחת נדבה הרי היא כאשם, ולפיכך, אם כמצה שלא לשמה, הרי היא כשירה, ודינה כאשם גם לעניין ריצוי. מה אשם שקרב שלא לשמו? כשר ואינו מרצה, דהיינו אינו לבעלים לשם חובה, אף מנחת נדבה שלא לשמה כשירה ואינה מרצה לבעלים לצאת בה ידי חובתם. הרי מפורש בדברי רבי שמעון שמחשבת שלא לשמה פוסלת במנחת חוטה, וכן גורמת במנחת נדבה שלא תעלה לשם חובה, ולא כדבריו בברייתא הקודמת. הביאה הגמרא את תירוצו של רבא ביישוב הסתירה הזו, אמר רבא לא קשיא. אין זו קושיה, משום שכאן בברייתא הראשונה שהכשיר בה רבי שמעון מנחה שלא לשמה, מדובר בשינוי קודש, וכגון שכמצה לשם מנחה אחרת, ואילו כאן בברייתא השנייה מדובר בשינוי בעלים, שכמץ את המנחה שלא לשם הבעלים, אלא לשם אדם אחר שמודה ברבי שמעון שהיא פסולה. אמר לאביי, מקשה אביי על דברי רבא, מכדי מחשבה דפסל בה רחמנה הקשאי. הרי מבואר בדברי רבי שמעון שבברייתא השנייה, שמקור פסול מנחה שלא לשמה, ומעקש כחטאת וכאשם. ואם כן, מה לי שינוי קודש, מה לי שינוי בעלי, מה ההבדל ביניהם? הרי בחטאת ואשם פוסלים שניהם, שכן בזבחים פוסלת מחשבה שנאמר המקריב אותו לא יחשב. ומדוע במנחות יפסול רק שינוי בעלי ולא שינוי קודש? אמר לי, מישיב רבה, הרי ביאר רבי שמעון בברייתא הראשונה את טעמו, שאין המנחות דומות לזבחים, שהקומץ מחוות לשם מרחשת, מעשה המוכיחין עליה לשום מחוות. ומעשה המוכיחין, דקאמר רבי שמעון, סבראי, שמחשבה שניכר בה, שהיא מחשבת שקר, אין בה כלום. והרי רבי שמעון דריש טעמא דקרא, ודרכו של רבי שמעון לדרוש את טעמו של הכתוב ולקבוע את גדרי הדינים האמורים בו, על פי הטעם הזה. על כן, גם בפסול שלא לשמה, דורש רבי שמעון את טעם הכתוב. מחשבה דלא מינקרה פסל רחמנה, מחשבה דמינקרה לא פסל רחמנה, דווקא במחשבה שלא ניכר עליה שהיא שקר, פסלה התורה. אבל במחשבה שניכר עליה שהיא שקר, כגון קומץ מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת או מנחה חריבה לשם מנחה בלולה, לא פסלה התורה. עכשיו מביאה הגמרא בסוגריים סימן, עולה עולה מלק ומיצה הטת העוף קודשי קודשים וקודשים קלים. והסימן הזה רומז לכל המקומות שמהם מקשה הגמרא על דברי רבא. מקשה הגמרא על דברי רבא מאופנים שונים על מחשבת שינוי קודש בזבחים, שאפילו שניכר עליה שהיא שקר, מכל מקום היא פוסלת בחטאת, ובשאר זבחים היא גורמת שלא יעלו לשם חובה. מקשה הגמרא, אלא מעטה עולת העוף שמלקה בחציו העליון של המזבח למעלה מחוט הסקרה, משום חטאת העוף לשם חטאת העוף תרצה ותעלה לבעלים לשם חובה, ואין לה להיפסל משום שינוי קודש, לפי שמעשה המוכיחין עליה דעולת האופי. דהי חטאת האופי, שהרי אם היא הייתה חטאת העוף, למטה אבי אביד לה, היה לו למולקה בחציו התחתון של המזבח למטה מחוט הסקרה. ומאחר שניכר על מחשתו זו שהיא שקר, אין לה לפסול את ריצוי העולה לשיטת רבי שמעון. והרי שנינו במשנה במסכת זבחים דף סמכווה ועמוד א' שאין העולה לשם חובה. ודרצת הגמרא, אתו חטאת העוף למעלה מלייטה, וכי אי אפשר למלוק את חטאת העוף למעלה מחוט הסקרה? אמר מר, הרי שנינו ברייתא במסכת זבחים דף סמך ג' עמוד ב', מליקה של חטאת העוף בכל מקום במזבח כשרה. נמצא שאין ניכר במליקת עולת העוף לשם חטאת העוף שמחשבת שקרי, ולכן גם לפי רבי שמעון היא לא עולה לשם חובת הבעלים. שוב מקשה הגמרא לדברי רבי שמעון, עולת העוף שמיצה את דמה למעלה מחוט הסקרה לשם חטאת העוף תירצה, שכן מכך שנמצא דמה למעלה, מעשה המוכיחין עליה דעולת האופי, שהרי היא חטאת האופי למטה אבי אביד לה, למטה מחוט הסקרה היא נותנת דמה ולא למעלה, שהרי דם עולת האוף ניתן למעלה כנאמר, והקטיר המזבח ונמצא דמו על קיר המזבח. מה הכתרה בראש המזבח? אף מיצוי בראש המזבח, אבל דם חטאת האוף ניתן דווקא למטה מחוט הסקרה ולא בכל גובה המזבח, שכן נאמר בה ויזה מדם החטאת על קיר המזבח ונשאר בדם ממצא ליסוד המזבח. ובתורת כהנים דרשו שההזעה צריכה להיות על קיר ששיריים שלו מתמצים ליסוד, היינו הקיר התחתון של המזבח. רש"י מפרש במסכת זבחים שהדם הניתן למטה יורד עד היסוד, מה שאין כן כשניתן למעלה, לפעמים כשהוא ניתן מעל הסובב ומקיף את המזבח בגובה 6 אמות, הוא יורד רק עד הסובב ולא מגיע ליסוד. וכן, אילו הייתה חטאת העוף הזעה ואביד לה קודם, בתחילה היה נותן דמה בעזעה על קיר המזבח, ורק אחר כך היה ממצא את הנותר מאדם על יסוד המזבח. ולא כעולת העוף שדמה ניתן רק במיצוי ולא בעזעה, ומאחר שהיא מחשבת שקר, אין בה כדי לפסול את הריצוי. ונסביר שהעזעה היא העלאת והורדת גוף העוף בכוח כנגד המזבח, ואדם ניתז מאליו על קיר המזבח, ומיצוי זו סחיטת הצוואר של העוף בין האצבעות, כדי שכילוח אדם ילך למרחוק עד קיר המזבח. אז אם זה היה חטאת העוף, הוא היה צריך לעשות קודם עזעה, ורק אחר כך למצות את הנותר מאדם על יסוד המזבח. ואם במעשיו ניכר לשם מה הוא עושה את זה, אז לשיטת רבי שמעון, זה צריך לעלות לבעלים לשם חובה. ותרץ את הגמרא, אין מעשה עולת העוף מוכיחים עליה שהיא עולה ולא חטאת. דאמרי, משום שהרואים את מיצוי דמה אומרים, דילמה מיצוי דבת הרזעה הוא, שמה הוא מיצוי של חטאת העוף שנעשה לאחר הזעת דמה, שנאמר בפסוק ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימצא על יסוד המזבח. ואף ממה שהוא ממצא את הדם למעלה ולא למטה, אין הוכחה שהיא עולה. דאמר מר, הרי שנינו במסכת זבחים דף סמך ג' עמוד ב', מיצה את דמה של חטאת העוף בכל מקום במזבח, כשירה. ואף שמיצוי חטאת העוף נאמר ימצא ליסוד המזבח שהוא למטה, מכל מקום אין מקום זה מעכב, שכן אף עצם המיצוי לא מעכב בה. ואף אם ניתן דמה בעזעה בלבד, היא כשירה ומרצה. אך תוספות בדיבור המתחיל מצד המה בכל מקום. עוד מקשה הגמרא לדברי רבא בשיטת רבי שמעון שכל קורבן שמעשיו מוכיחים עליו איזה קורבן הוא אינו נפסל בשינוי קודש. חטאת העוף שאיזה דמה למטה מחוט הסקרה כדינה לשם עולת העוף תהיה כשירה ותרצה לשם הבעלים. שהרי מעשה המוכיחים עליה דחטאת עוף היא. משום דעי עולת העוף היא, אם זה היה עולת העוף, למעלה אבידלה. למעלה מחוט הסקרה היה לו לעשותה, ומיצויה ואבידלה. וכן היה עליו לתת את דמה במיצוי ולא בעזה. מתרץ את הגמרא חינמי, אכן כך הוא. ולדעת רבי שמעון, חטאת העוף שהוזה דמה לשם עולת העוף כשירה ומרצה לשם חובת הבעלים. אלא מה שאמר רבי שמעון, לפי שאין המנחות דומות לזבחים, שמשמע שמודה בזבחים ששינוי קודש פוסל בהם, הרי כאמר לזבחים ולא לעופות. הוא דיבר על שחיטת בהמות, והוא לא דיבר על מליקת עופות, שכן זבחים הם רק קורבנות בהמה הנזבחים בסכין ולא עופות הנמלקים בציפורן. ולעולם יש קורבנות עוף שאכן דומים למנחות ואינם נפסלים בשינוי קודש. עוד מקשה הגמרא, קודשי קודשים ששחטן בצפון העזרה כדינם, כנאמר ושחט אותה על ירח המזבח צפונה, ובחטאת נאמר במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, ובאשם נאמר במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם. אז קודשי קודשים ששחטן בצפון של העזרה לשם קודשים קלים לרצו, לדעת רבי שמעון יש להם לרצות, שהרי מעשה מוכיחים עליהם דקודשי קודשים נינו שהם קודשי קודשים, דאי קודשים קלים הם בדרום העזרה אבי אביד לאו, בדרום העזרה היה שוחט אותם, שכן רק קודשי קודשים נשחטים בצפון העזרה. מתרץ את הגמרא, אי מורדה אמר רחמנה, הרי יש לומר שאמרה התורה ששחיטתם של קודשים קלים כשירה אף בדרום, ולא כקודשי קודשים ששחיטתם דווקא בצפון. אבל שישחטו הקודשים קלים דווקא בדרום ולא בצפון, מי אמר? האם כך נאמר בפסוק? דתנן, הרי שנינו במשנה במסכת זבחים דף נונהי עמוד א', קודשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה, כולל צד צפון של העזרה. ולכן, קודשי קודשים ששחטן בצפון העזרה, ועשה זאת לשם קודשים קלים, אין מעשיו מוכיחים, מכיוון שגם קודשים קלים ניתן לשחוט בצפון העזרה. עוד מקשה הגמרא, קודשים קלים ששחטן בדרום העזרה לשם קודשי קודשים לירצו, שירצו ויעלו לשם חובה, שהרי מעשה מוכיחים עליהם בקודשים קלים נינו שהם קודשים קלים, משום שאם הם קודשי קודשים בצפון ויעביד לו, בצפון העזרה היה צריך לשחוט אותם, שכן שחיטת קודשי קודשים היא דווקא בצפון. מתרץ את הגמרא, כשאומר על קודשים קלים ששוחט אותם בדרום לשם קודשי קודשים, אמרי יאמרו אילו שרואים זאת שקודשי קודשים נינו, שבעצם הוא שוחט קודשי קודשים, ומעבר הוא דעבר ושחט לו בדרום. אלא שהוא עבר על הדין, שחייבים לשחוט אותם בצפון העזרה, והוא שוחט אותם שלא במקומם, בדרום. כשהגמרא יחי, אם כן, הקומץ מחוות לשם הרחשת נעמי, גם יש לומר, שאין מעשה המוכיחים עליה, אלא אי דקקה מצלה למרחשת? מי שרואה את הכהן שקומץ מחוות זו לשם הרחשת, אמר, הוא יאמר לעצמו, היי הנודר הזה, במנחת מרחשת נדר, והדמייתי לה, ואת המנחה הזו שהוא מביאה במחוות, באמת מנחה דמרחשת היא כפי שנדר, ומעבר הוא דעבר ואתיה במחוות, אלא שהוא עבר על הדין והביאה מחוות במקום להביאה מרחשת. ויסבור הרואה שהכהן הקומצה לשם מרחשת אינו מחזב, אלא קומץ אותה לשם מה שהיא באמת. ומדוע אין רבי שמעון פוסלה משום שינוי קודש? מתרץ את הגמרא, אתם במחוות לשם מרחשת, כי נמי, גם אם הבעלים במנחת מרחשת נדר, בכל זאת כמעט אלה במחוות, כשהוא מביא אותה במחוות, מחוות אביה, יש לה דין של מחוות ולא מרחשת. כדתנן, כפי שנשנה במשנה לקמן בדף קוף בית עמוד בית, האומר הרי עליי להביא מנחה במחוות והביא אותה במרחשת, וכן הנודר הרי עליי במרחשת והביא במחוות, מה שהביא הביא, והיא קריבה לשם אותו מין מנחה שהביא ולא לשם מין המנחה שנדר. אבל ידי נדרו לא יצא עד שיביא אותו מין מנחה שנדר בו. נמצא שגם אם יסבור הרואה שנדר הבעלים במרחשת מכל מקום, מאחר שבא מחוות, מעשה המוכיחים עליה שהיא מחוות, והכהן שקומצה לשם מרחשת מחזב בדבריו. שוב מקשה הגמרא ודילמה, ועדיין יסבור הרואה שם אמר הבעלים על סולת מסוימת, הרי סולת זו קדושה להביא אותה מנחה במחוות והביא אותה במרחשת, שמכל מקום היא קדושה בקדושת מחוות כדתנן, כפי ששנינו במשנה לקמן בדף קוף בית עמוד בית, האומר הרי זו להביא במחוות והביא אותה במרחשת, או שנדר הרי זו במרחשת והביא אותה במחוות, הרי זו פסולה, שכן מאחר שהקדישה לשם אחוות, חל בגופה שם אחוות, ואף אם הביאה במרחשת לא משתנה שמה. ומנחת מחוות אינה כשרה אלא בצורת מחוות ולא בצורת מרחשת. נמצא שלדעת הרואה הסובר שהקדישה הבעלים למחוות, הכהן הקומץ מרחשת זו לשם מחוות אינו מחזב אלא עובר על דין הבאתה. אם כן יש לה להיפסל משום שינוי קודש. מתרצת הגמרא, לשיטת רבנן במשנה הרי זו מחוות והביאה מרחשת שהיא פסולה, אך היא נמי. אכן מנחת מחוות שנקמצה לשם מרחשת אין מעשה המוכיחים שהיא מחוות, שכן ייתכן שהקדישוה לשם מרחשת. אבל לשיטת רבי שמעון בברייתא, זה לא כך. והרי אנחנו עוסקים עכשיו ביישוב שיטתו של רבי שמעון המכשיר שינוי קודש, בדבר שמעשיו מוכיחים עליו. אז כיוון דאמר רבי שמעון באומר הרי עלי מחוות והביא מרחשת שאף ידי נדרו יצא, אלמה מוכח מדבריו, קביעות הדמנה ולא כלומו, שקביעת האדם בפיו באיזה מין כלי הוא מתחייב להביא את המנחה, אינה כלום, אלא יוצאים ידי נדר של מנחת מחוות גם במנחת מרחשת. ואם כן, לא שנה אמר זו ולא שנה אמר עליי, אין הבדל בין אם אמר הרי זו מנחת מחוות והביא מרחשת, לבין האומר הרי עליי מנחת מחוות והביא מרחשת, וגם כשהקדיש את הסולת לשם מנחת מחוות, אין חל עליה שם מחוות בדיבור בלבד, ועל כן אפשר לשנותה ולהביא. עוד מקשה הגמרא, לדברי רבי שמעון הסובר שכל מעשה הקורבן מוכיחים עליו, אין בו משום שינוי קודש, אלא מעתה עולה ששחט לשם חטאת תרצה, שהרי היי העולה באה מזכר, ואילו היי החטאת באה מנקבה, מכך שבא הזכר מוכח שהיא עולה, ומדוע אינה מרצה בשינוי קודש? הרצת הגמרא כיוון דעיקה, כיוון שישנו שעיר חטאת של נשיא דזכר הוא, שהמלך שחטא מביא חטאת מן הזכר, כל הרואה את הכהן השוחט את העולה לשם חטאת, לא ידיע. אינו יודע שהוא מחזב בדבריו, כי הוא יסבור שהוא שוחט אותה לשם חטאת נשיא. וחטאת נשיא כאמור באה מן הזכר. שוב מקשה הגמרא, אם אמר השוחט על העולה, הרי היא שוחטה לשם חטאת יחיד. מה יקרה למאמר, מה יש לנו להשיב? הרי באופן זה ניכר לכל שהוא מחזב, שכן חטאת יחיד אינה באה זכר, אלא באה מן הנקבה, הסעירה או כסבה, ומדוע אין העולה מרצה? וטוב, עוד יש להקשות, חטאת יחיד ששחטה לשם עולה תרצה, שהרי חטאת באה נקבה ועולה באה זכר, וכששוחט נקבה לעולה, המראה שלה מוכיח עליה שהיא חטאת ולא עולה, ומדוע היא נפסלת משום שינוי קודש? מתרצת הגמרא, נקבות החטאת מקרסיה בעלייה, מחוסה בעלייה שבזנבה, ואין הרואה מבחין אם היא זכר או נקבה, ועל כן אין עיקר על מחשבת השוחטה לשם עולה שהוא מחזב. מקשה הגמרא, את אינך התירוץ הזה מיישב מדוע חטאת שנשחטה לשם עולה פסולה, רק איך דאיתי כבשה, במקום שהוא מביא לחטאתו כבשה שיש לה באמת עלייה, אבל אי-איי-טי, אם הוא מביא סעירה לחטאתו, הוא שחטה לשם עולה, מה יקל למימר, מה יש לנו להשיב? הרי אין לה סעירה עלייה וניכר עליה שהיא נקבה שאינה ראויה לעולה. מתרצת הגמרא, אלא ההבדל בין סחרים לנקיבות, לאו הדעתה יודעין שי, אין אנשים שמים אליו את ליבם, ועל כן אין ניכר לכל שהוא מחזב בדבריו, כשאומר על חטאת ששוחטה לשם עולה. ולמה בני אדם לא שמים את ליבם לזה? משום שסומכים על מה שאומר ששוחט לשם עולה, שבא הזכר, ואינם שמים את ליבם לכך שהיא נקיבה. אבל בסתם מבחינים בני אדם בין קורבן זכר לקורבן נקיבה, כמו שמוכח מדברי הגמרא במסכת סוטה, דף למד בית עמוד בית. ואלו הם דברי התוספות שם, במסכת סוטה, והם כותבים זאת על פי שיטתם שמחשבת שלא לשמה אינה פוסלת אלא בדיבור. אבל לשיטת הראשונים שהיא פוסלת גם במחשבת הלב, בהכרח שגם בלא ששומעים מפיו ששוחט לשם עולה, אין מבחינים בין זכר לנקיבה. ולשיטתם צריך לומר ביישוב הקושייה מדברי הגמרא בסוטה, שוודאי יש בני אדם שמבחינים בין זכר לנקבה, אלא שאין כל העולם מבחינים בכך, ועל כן אין זו מחשבת הניכרת שהיא שקר. עוד מקשה הגמרא, פסח ששחטו לשם אשם לירצה יהיה כשר וירצה, דהי שהרי פסח זה בא רק סבן שנה, ואילו אי ואילו אשם בא רק מאיל בן שתיים. בהאשמות הבאים לכפרת חטא נאמר בפסוק איל שהוא בן שנתיים, כלומר, כבש שעבר עליו חודש משנתו השנייה, הוא בן 13 חודש ויום אחד, כמבואר במסכת פרה, פרק א' משנה ג'. והם אשם גזילות שמביא גזלן שכפר בגזילה ונשבע לשקר על כפירתו, והאשם מעילות שמביא המועל בהקדש בשוגג, והאשם שמביא מי שבא על שפחה חרופה, והשם תלוי שמביא מי שמסופק עם עבר עבירה שחייבים על זדונה קראת. אם כן ניכר ממריתו שהוא פסח ולא השם, ומדוע הוא נפסל משום שינוי קודש? כמבואר במשנה הפותחת את מסכת זבחים, תרצת הגמרא כיוון דאיקה, כיוון שישנו אשם נזיר ואשם מצורע. אשם נזיר זה אשם שמביא הנזיר שנטמע למת בתוך ימי נזירותו, יחד עם קורבן חטאת ועולה, כשנתאר מטומתו ומתחיל למנות מחדש את ימי נזירותו. ואשם מצורע זה אשם שמביא מצורע במלות ימי טהרתו יחד עם חטאתו ועולתו. אז היות וישנם אשם נזיר ואשם מצורע, שהם באים מכבש, כסתם כבש בן שנה הוא, לא פסיק עלי, לא ברור לו לרואה את השוחט פסח לשם אשם שהוא מחזב, שכן יסבור הרואה שהוא שוחט לשם אשמות אלו שהם בני שנה. שוב מקשה הגמרא, אם אמר השוחט את הפסח שהוא שוחטו לשם אשם גזילות ולשום אשם מעילות הבאים מעיל בן שנתיים, מה היכה למאמר, מה יש לנו להשיב? הרי באופן זה בוודאי ניכר על דבריו שם שקר. מקשים תוספות בדיבור המתחיל אמר לשם אשם גזילות. הגמרא יכלה לתרץ שהרואה יסבור שעבר הבעלים והביא כבש בן שנה לאשמו, ועל כן שוחטו הכהן לשם אשם. שהרי שנינו במשנה במסכת מורד אף יוטט עמוד בית, אשם בן שנה שהביאו בן שתיים, או בן שתיים שהביאו בן שנה, כשר, אלא שלא עלה לשם חובה. ואם כן, לא ניכר שהוא מחזב ולכן נפסל. מתרצים התוספות שרבי שמעון לשיטתו במשנה שם, שאם הקדיש לאשם כבש שאינו ראוי לו, אין חלה עליו קדושה כלל. ואין אומרים שאדם טועה להביא חולין בעזרה. אילו השיטה מקובצת מתרץ, שאין אדם טועה להקדיש לאשם בן שנתיים, כבש בן שנה. אם כן, נחזור עוד פעם על שאלת הגמרא, אם אמר השוחט את הפסח ששוחטו לשום אשם גזילות, ולשום אשם מעילות שבאים מעיל בן שנתיים, מה יש לנו להשיב? הרי באופן זה ודאי ניכר על דבריו שהם שקר. ותו ועוד מקשה הגמרא, אשם גזילות ואשם מעילות ששחטן לשום פסח, לירצו, שהקורבנות ירצו, שהרי פסח הוא בן שנה, והני והאשמות אלו באים רק מעיל שהוא כבש בן שתי שנים. ומאחר שמריתה מוכיחה עליהם, שהם בני שנתיים, מדוע הם אינם עולים לשם חובה? מתרצת הגמרא, אלא בין כבש בן שנה לבין עיל בן שתי שנים, לאו הדעת היו דאינשי. אין ידוע לבני אדם, משום דאיקה בן שנה דמיחזי כבן שתיים, ואיקה בן שתיים דמיחזי כבן שנה. יש כבש בן שנה שנראה כבן שנתיים, וכן יש עיל בן שנתיים שנראה כבן שנה. ועל כן אין ניכר לכל שהוא מחזב בדבריו, כשאומר ששוחט פסח לשם אשם או להפך. ועוד מקשה הגמרא, סעיר עיזים של חטאת ששחטו לשום אשם, שאינו בא אלא מכבשים או מאילים, לירצי שירצה, דהי שהרי הכבש של האשם יש לו צמר, ואילו אי ואילו סעיר עיזים שקרב לחטאת, יש לו שיער ולא צמר, ומאחר שהבדל זה ידוע לכל אדם, נמצא שניכר על מחשבת שינוי זו שהיא שקר. ואם כן, מדוע הוא נפסל משום שינוי קודש? מתרצת הגמרא, אמרי יאמרו הרועים, דיכרה וחמהו, עיל שחור הוא שנגזז צמרו ונראה כמו סעיר, ואין מראה הוא מוכיח על מחשבת השוחטו לשם אשם שהיא מחשבת שקר. ועיקר תירוץ הגמרא הוא שעיל אחר שנגזז צמרו נראה כמו סעיר, ונקטה הגמרא דיכרה וחמה, משום שבדרך כלל כבש הוא לבן וסעיר הוא שחור. כך אומר רשי, ורבינו גרשום והתוספות בדיבור המתחיל דהי מפרשים, שהצמר הוא לבן ושיער הסעיר הוא שחור, ועל כן סברה הגמרא בקושייתה, שאין אדם טועה בין עיל לסעיר, מתרצת הגמרא שייתכן שיהיה עיל שחור כמו סעיר. והגמרא בעצם יכלה להקשות להפך, שהיא מקריב עיל אשם שיש לו צמר לשם סעיר חטאת, ניכר לכל שהוא אשם ולא סעיר חטאת. והגמרא לא הקשתה זאת, מכיוון שבין כך מקשה הגמרא בסמוך קושייה עדיפה מעגל ופר חטאת שנשחטו לשם פסח. עוד מקשה הגמרא, עגל של עולה או של עמים, ופר של חטאת, כגון פר חטאת של כהן משיח, ששחטן לשום פסח ואשם, שחט אותם לשום פסח או אשם, או לשם אשם, לירצו שירצו, דעגל ופר בפסח ואשם, לקה. כי הרי אין פסח ואשם באים מבקר, אלא רק מן הצון. אם כן, הדבר מוכיח שהם חטאת ולא פסח או אשם. ואם כן, לשיטת רבי שמעון, אין לה למחשבת שינוי קודש זו לפוסלם. ואין לומר שיתלה הרואה שעבר אותו אדם והביא עגל לפסחו, שכן עגל אינו מתקדש בקדושת פסח כלל, כך מסביר הקרן אורה. מתרץ לגמרא ומסיקה, אין הכי נמי. אכן כן הוא, ולדעת רבי שמעון גם עגל, עולה ופר החטאת, שנשחטו לשם פסח כשרים ומרצים, ואין בהם משום שינוי קודש, משום שניכר לכל, שאינם פסח. ומה היא שאין המנחות דומות לזבחים שאמר רבי שמעון? כוונתו לרוב זבחים שנפסלים משום שינוי קודש, אבל באמת מקצת מהזבחים אכן דינם כמנחות, ואינם נפסלים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדף הפותח את מסכת מנחות על העודף ב' עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נקטה המשנה אלא שלא עלו? שאלה שנייה, מניין נלמד איסור לשנות ולחשוב שלא לשמה? שאלה שלישית, כיצד דרש רבי שמעון בברית את הפסוק החטאת וחיה שם? שאלה רביעית, באיזה אופן מודה רבי שמעון שבמנחה בשלא לשמה לא עלו לשם חובה? שאלה חמישית, לרבה מה החילוק בין שינוי קודש לשינוי בעלים? השאלה האחרונה, מה הדין לרבי שמעון בשלא לשמה בעופות ומדוע? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא את הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ראש חודש אלול תשע"ח, בית דראש חודש אלול תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף בית במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, בית באלול תשע"ח, ונלמד את דף ג' במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מאבינו מלכנו הרוצה בתשובה של אימה. חלכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.